צהריים טובים, אחי ורעי. אנחנו לומדים מהשילוח לפרשה. דברים קדושים ביותר. אז הקדמה קצרה, אתם ידוע, גם דיברנו על זה בחבורה, ימי השובבים. זה בעצם ימים שבהם אנחנו מנצלים לחיוב את העובדה שהפרשיות עוסקות ביציאה ממצרים. אז ממילא כל הזמן צבוע באנרגיה רוחנית של יציאה מעבדות לחירות, יציאה ממצרים כאלו ואחרים. ואז זה ימי השובבים, תסכים בשובבים, לא בדברים הגדולים שטיפלנו בהם באלול ובסרט עם התשובה, אלא בדברים הקטנים שצריך לטפל בהם, לעבור, לדייק גם אותם. וגם בחסידות וגם בתחומי השילוח, אז תראו שהרבה מאוד דברים שהם קשורים ליציאת מצרים, מקבלים תרגום לעבודה נפשית. של יציאה מעבדות לחירות היום. זה הדרך. אז בואו נראה, דיבור הראשון. ואלה שמות בני ישראל וכו', והיה כי ירו המילדות את האלוהים ויעש להם בתים. הפסוק הזה הוא פסוק קשה בפני עצמו. מה הקדוש ברוך הוא עשה להם בתים? איזה בתים הוא עשה להם? עם מרפסת, בלי מרפסת. על כל פנים, בפסוקים זה מופיע כשכר. המילדות לא שמעו בקול פרעה, פרעה קרא להם לבירור, והם הצליחו איכשהו להתחמק. ואז כתוצאה מהדבר הזה, הקדוש ברוך הוא, נכון? כתוב, ויתב אלוהים למילדות, וכתוב, ויהי רבעם, ויתב אלוהים למילדות, ויהי כי ירו את המילדות האלוהים, ואז להם בתים. בתור שכר. מה זה הבתים? רש"י אומר, בתי קיומי, בתי לוויה. הוא, המאה שילוח, הוא הופך את זה. הוא הופך את זה. הוא אומר, ויהי כי ירו המילדות האלוהים, ויעש להם בתים, הכוונה לפני שבכלל הם באו אל פרעה, ואו תראו איך הוא כותב את זה. הנה יראת בשר ודם, כשאדם מתיירא מפני אדם, אין בו יישוב הדעת. כי יראה הוא הפך מזה. אך יראת השם יתברך יש בנייך, ועל זה מורה ויעש להם בתים, כי בית מורה על יישוב דעת. בתים זה בעצם, אדם נמצא בבית שלו באופן טבעי, באופן בריא. אדם בבית שלו הוא רגוע, זה הבית, זה המקום שאתה מרגיש בו בנוח, גם לשבת על הספיים, הרגליים, על הזה, וגם עד שאשתך נוזף את זה, ועד שאתה מרגיש בבית, נכון? זה בנוח. יש יישוב הדעת לאדם בבית, בחוץ. אדם בהול. יש פה, יש שם, צריך להספיק, עניינים, אוטובוסים, עבודה וכו' וכו'. אז כשאדם נמצא בבית, זה אומר שהוא נמצא ביישוב הדעת. זה מה שהוא אומר. וכאן, המילדות, באה להם הפקודה מאת פרעה להרוג את הילדים. ולהם יראת אלוקים. ובמאה השילוח אומר כאן, יראת בשר ודם, יראת השם יתברך, יש בנייך. מדוע? כי אם אדם אומר לעצמו, אני אראה מהקדוש ברוך הוא. זהו. ברגע שאני אראה מהקדוש ברוך הוא, מה יכול לעשות לי בשר ודם? נכון? השם לי, מי יראה? אומר דוד המלך. מה אתה, על מה תאיים? מי תאיים עליי? מה אתה מפחיד אותי? אני הקדוש ברוך הוא. סיפרנו השבוע, נדמה לי, את הסיפור על הרבי הרייץ שנכנס לחקירה שלו, והם אימו עליו שם החוקרים וכל זה. בסוף החוקר הוציא אקדח, אמר לו, הדבר הזה כבר פתח את הפה להרבה אנשים. אז אמר לו, הדבר הזה, הצעצוע הזה שאתה מחזיק, הוא יכול לאיים על מי שיש לו עולם אחד וכמה אלוהים. אבל לי יש אלוהים אחד ושני עולמות, זה לא מפחיתי. על מי אתה מאיים? זה לא מפחיתי. אז ברגע ששירת אלוהים, מה תעשה לי? מה, כאילו... אתה בשר ודם, אם אתה פה, מחר אתה שם, כמו שאמרה הצדקת, אמא של בר קופרשטיין, לאימך שמו שהתקשר אליה. אני כבר מקווה שמאז הרגו אותו, הצבא, שהבן שלך אצלי, ולמה את לא יוצאת להפגנות, אמרת לו, הבן שלי לא אצליחה, הבן שלי אצל אלוהים. וגם אתה אצל אלוהים, בידיים של אלוהים. אז למילדות הייתה יראת אלוהים. ואיפה שיש, כמו אין איסור חל על איסור, איפה שיש יראת אלוהים, אז שום יראה אחרת לא חל לחול, אם אתה מפחד. עד כדי כך זה חשוב שהבעל שם טוב, כשהילד, ואבא שלו היה על ערש דווי, הוא ציווה אותו צוואה מאוד קצרה, ואמר לו, ישראל, תאהב כל יהודי, ואל תפחד מאף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא. הוא ראה את זה בתור דבר חשוב, כי אם אתה באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא וירא ממנו, אף פחד ואף זה לא יכול לחול על הדבר הזה. מי שירא מהקדוש ברוך הוא לא ירא מאף אחד. לא מהשוטרים, ולא מהזה, ולא מאף אחד, לא משום דבר. מי שפוחד מאחד לא פוחד מאף אחד. אם אדם מרגיל את עצמו ליראת שמיים, אז מה יש לך לפחד? מה יגידו עליך? אני עם השם יתברך. קודם בחור רואה אותי כל הזמן. צופה עליי כל הזמן. צופה ומביט. אז זה הייתה היראה שלהם. כתוצאה מהיראה הזאת, הקדוש ברוך הוא נתן להם בתים, כלומר, תודעת יישוב דעת. ולכן הם יכלו לבוא לפני פרעה, בלי לרעוד, בלי לפחד, בסך הכל שתי מילדות עבריות, שפחות. הפער ביניהם לבין פרעה הוא אולי פער עצום, אינסופי. בתחילת מלחמת רוסיה, אוקראינה, אז מישהו הראה לי איזה סרטון שרואים את פוטין עושה תחקיר לרמטכ"ל שלו. והבן אדם, הרמטכ"ל אשכרה רועד, מדבר, מגמגם, מגמגם, כאילו פוטין עושה רוז, כזה ככה, מגמגם כזה, נכון? מפחד, מה יעשה לו, ישלח אותו לסיביר, אני יודע מה. אתה עומד לפני, רמטכ"ל עומד לפני פוטין כזה, הוא מתחיל לרעוד. מילדות שיוצאות להגיד לפרעה, תקשיב, זה לא ככה, לא כל מילדות המצריות, העבריות, כי חיות הן, זה נענות לו בנחת, נענות לו בסבלנות, מאיפה יש להם את היישוב דעת הזה? מיראת השם. המילדות בעצם, אחי ורעי, הם בעצם הפעם השנייה שאנו פוגשים מישהו שהוא בתחתית הסולם, שבבת אחת מתייצב לפני פרעה. קדם להם יוסף הצדיק. קדם להם. גם יוסף בא ועומד לפני פרעה. יוסף יש לו יראת שמיים. שם שמיים שגור על פיו. מה? אנחנו דיברתי מה היה לפני. זה הפעם השנייה. נכון? יוסף יש לו יראת אלוהים. איך הוא מסביר לאשת פרעה, לאשת פוטיפר. הוא נתן לי. איך אעשה הרעה הגדולה הזאת? וחטאתי אלוהים. ככה נראה יראת השם. איך אני אהיה כזה כפוי טובה לקדוש ברוך הוא? איך אני אהיה כזה? יוסף היה יכול עכשיו אחרת, נכון? גם ככה החיים שלי גרועים, גם ככה גנבו אותי, גם ככה זה, אני עכשיו יאללה, אני אתפרק לגמרי. לא, הוא אומר, בתוך החיים הגרועים שיש לי, בתוך זה שנחטפתי מבית אבי, בכל אופן הקדוש ברוך הוא רחם עליי, והביא אותי להיות באיזשהו מקום שהוא יחסית סביר, ואני כמו מנכ"ל הבית הזה וכל זה, אז הוא מסביר לה. אז הוא אומר לה, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים? הוא ירא שמיים. וכשיש לאדם יראת שמיים, אז קורה ליוסף משהו דרמטי מאוד. בשנייה אחת, אין לכם מ-0 ל-100 יותר מהיר מאשר מה שקורה ליוסף, שהוא בשנייה אחת הוא אסיר, בבית האסורים 12 שנים, בתחתית שבתחתית, ובת אחת הוא מובא לפני פרעה, ופרעה אומר לו, תקשיב, שמעתי עליך שאתה יודע לפתור חלומות, שמעתי עליך לשמוע, למור, תשמע חלום לפתור אותו. יוסף אומר לפרעה שתי מילים שבחיים לא שמע, בלעדיי ואלוהים. ככה נראה עצמי. ככה נראה אדם שהוא יראה שמיים. ככה נראה אדם ש... מה תפחיד אותי פרעה? מי אתה? אני שלושה מתברך. בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. יראת שמיים. בסדר? אז זה מה ש... אז יש להם יישוב הדעת. רבי נחמן אומר, מה שאנשים רחוקים מהשם יתברך, זה כי אין להם יישוב הדעת. מה שנותן לאדם את יישוב הדעת, את היציבות, את הזה, שאני אני צריך לעמוד בציפיות של הקדוש ברוך הוא ממני. ממילא, אם מישהו אולי לא מרוצה ממני, או אולי איזה, אז אני לא מתרגש, בסדר, אני רוצה שכולם יהיו מרוצים, ויראה איך יראו לי וישמחו, אבל זה לא מפיל אותי, כי אני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע את כוונת ליבי, שהתכוונתי לטובה. נכון, לפעמים צריך להגיד למישהו, זה דבר תוכחה. עושים את זה כמו שצריך, וכל זה, זה אף פעם לא נעים. אבל אם אדם אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע שאני נאמן אל מה שציווית אותנו, אז הוא רגוע, אז הוא לא, אז למרות שמישהו לא מרוצה ממך, אתה לא נופל מהכיסא. וכדאי גם הפוך, אומרים לך מחמאות, בכל מיני דברים גדולים, אתה לא מתנפח, מתחיל לעוף באוויר עוד רגע כמו איזה כדור פורח, כי אתה מבין שאתה מול השם יתברך, ואתה יודע כמה אתה צריך עוד לעבוד כדי לצאת ידי חובתך וכו' וכו'. כשאדם הוא מול השם יתברך, כל הזמן מול הקדוש ברוך הוא, זה עוזר לו שיש לו יישוב הדעת, הוא לא מתפעל ולא יותר מדי זז מכל מיני כיוונים. אז זה מה שהוא אומר כאן. ממילא כאשר היה להם יישוב הדעת מחמת יראת אלוקים, לא היה להם שום פחד מגזרת פרעה. וזהו, ויעש להם בתים. וזה פירוש הפסוק, זבולון לחוף ים משכון, והוא לחוף עניות. ים מורה על יראה, באופן פשוט ים זה מקום סכנה, מאוד, מקום מאוד חמקמק, הים הוא מלא הפתעות, מלא מערבולות, מלא כל מיני דברים כאלו, ועונייה מורה על יישוב הדעת. וזה מקום, איזה אי כזה שהוא שקט בתוך כלי הים. והיו שביראתו של האדם נמצא יישוב הדעת. כלומר, כשיש לו אדם יראה, יש לו גם יישוב הדעת. זה נפלא, לא? יש כאלה... היראת השם אפילו נותנת יישוב הדעת מפני המוות. הרבי מקוצק היה מאוד קיצוני בדרישת האמת. נראה לי, היורצייט של הרבי מקוצק כ"ב שבט, נכון? מישהו זוכר? כ"ב שבט. היי שבט, השפת אמת, כ"ב שבט זה הרבי מקוצק. כן, כמה בטור. מה? שבט זה חודש של הצדיקים. י' שבט זה הרי בהריה, ד' שבט זה... מה? היום זה הרבי יעקב אבו חצירה. והרמב״ם. ועוד ארבעה ימים, אדמור הזקן. כ"ד טבת, אדמור הזקן. אה, צדיקים מצילים אותנו. כמה צדיקים יש. היום זה הרמב״ם, מה? עמדנו היום. טוב. כן, אבל דווקא אני אומר, אנחנו לומדים כל הזמן, אנחנו לא צריכים את היורצת כדי... אנחנו כל היום לומדים. ולא בטוח שגם הרמב״ם מתלהב מכל היורצתים האלה. יש מקום לעיין וזה לא... יכול להיות שעשינו לנו נחת וזה שלא. אז... טוב. אז זה יראת השם. יראת השם. אדם יש לו יראה, אז הוא... אין לו פחד מאף אחד. טוב. הלאה. ואומר משה, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל למצרים? היינו שהיה שואל שני דברים. מי אנוכי? היינו שהיה מבקש מהשם ידבר שיעיר לו מפני מה הוא הנבחר לגאול יותר מכל ישראל. וכי יוציא, היינו אמת, כי יעבדו אותם בפרך, והראוי שיגאלו. רק אף על פי כן, מה יהיה כשהוציאם? הלא זאת בטח אין כוונת השם יתברך שיוטב להם רק בעולם הזה. כאילו, אתה לא מוציא אותם רק כדי שהם לא יהיו עבדים, יש בטח איזו מטרה נוספת. ועל זה ישיבו השם יתברך, על השאלה מי אנוכי ישיב לו, כי יהיה עמך. היינו מחמת שידעתיך, כי אינך נוטה לשום דבר מצדך, רק למה שאני שולח לך, כי שם משה מורה על זה, כי מן המים יש איתיו, היינו שנפשט מכל חמדה והנאות עצמו, ולא נמצא בו שום גאות ממה שהשכינה מדברת עמו. תקשיבו, זה דבר, צריך להעביר את התורה הזאת בכל קורס למנהיגות. יכולת ההשפעה של האדם, יכולת המנהיגות וההובלה שלו, תלויה באותה מידה שהוא לא תלוי בזה שהוא מנהיג. כלומר, אם אנשים מרגישים שמישהו רוצה להיות מנהיג, הוא רוצה לטפס עלינו ולהחליט עלינו, אז יש מעורר התנגדות. אבל אם אנחנו חווים שמי הוא מצד עצמו מוכן עכשיו ללכת, עכשיו הוא מוכן לעזוב, כאילו, הוא כאן בגלל השליחות, כי הטילו עליו, הענבה הזאת והצניעות הזאת נותנת איזשהו תוקף מוסרי מאוד מאוד גדול שאנשים הולכים אחריו. פלא עצום. ככל שאתה פחות רוצה להיות, ככה אתה יותר יכול להשפיע. אני אתן, אני אספר לכם על שתי דוגמאות בדבר הזה. היה, איפה שאני משרת בחטיבה שלנו, אז המחת זה תפקיד קבע. תפקיד של איש קבע. חלק מה... בדרך כלל זה תפקיד מחת ראשון. לפני שהוא יהיה אחרי זה מחת סדיר, אם הוא יהיה מחת סדיר, הוא עושה מחת מילואים. אז הוא איש קבע. בסדר גמור, מצוין, אנשים טובים וכל הדברים האלו. אבל מחת קבע הוא קודם כל בדרך כלל עושה עוד תפקיד, במקביל לתפקיד הזה. סתף פעם לא יודע מה אתה, אתה האישה הראשונה שלו או השנייה שלו. איזה תפקיד היו קרית לו, תפקיד הזה או תפקיד הזה, כאילו זה. והרבה פעמים יש תחושה כי אנחנו המילואים נקיים, אנחנו נשארים כל הזמן. אבל הסדירים, בעקב, כמובן מתחלפים, כל שנתיים הם רוצים את התפקיד הבא. התפקיד הבא הוא, כאילו, נגיד, אתה מחת מילואים, אתה רוצה להיות מחת סדיר. אז אתה יכול להרגיש שזה מין... בסדר, אבל כולם אנשים טובים. אבל באחת הפעמים, לפני כמה שנים, בדיוק אחרי לבנון השנייה, לקחו את אחד המגדים אצלנו, ועשו אותו מחת. איש מילואים. עכשיו אומר לך, תשמע, תקשיב, רק תגיד לי שאני יכול לשחרר, אני חוזר לחיים שלי, כאילו, תשחרר אותי, כאילו, אחי, אני פה כי צריך, אני מי שצריך, אני 100% זה, אבל אני לא, אין לי, יש לי עסק, יש לי בית, יש לי פה, יש לי שם. זה נתן להובלה שלו תוקף מוסרי אחר לגמרי. כי אתה, אין לך נגיעה בדבר, בסדר? אתה לא, עכשיו, כולנו נוגעים בדבר. אין לנו, כולנו, אבל אנחנו מקווים, פללים, המניע המרכזי שבגלל אנחנו עושים מה שאנחנו עושים הוא המניע לשם שמיים. אנחנו לא יכולים להתעלם מהנגיעה, סליחה. אבל משה רבנו אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תראה, הרי אתה, בוא נגיד ככה, למשה רבנו לא הייתה שום ציפייה שהוא ינהיג את עם ישראל. הוא הרי ברח משם בגיל 20. הוא לא סבל איתם, הוא לא היה איתם, הוא לא עבר איתם את כל התלאות. הרבה יותר הגיוני, הרבה יותר מקובל ומתקבל על הדעת שמי שיוציא אותם ממצרים זה אהרון הכהן, שהוא היה שם, והוא ראה את כל הסבל, והוא צבח יחד איתם. אז אין לו שום ציפייה להיות מנהיג. לכן הוא גם מסרב. פרק וחצי הוא מסרב. הוא אומר, שלח את אהרון, מה אתה רוצה ממני? הוא ודאי מזהה את עצמו כחלק מעם ישראל ורוצה לחזור וכולי, אבל אומר, אני אחזור כבן לוי ואני אצא יחד עם כל עם ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לאור התפקיד שמוטל עליך, לאור האתגרים, לאור זה, דווקא אתה, כי אתה מסולק מכל נגיעה. משה, כי מן המים השיטיו. מים, בטרמינולוגיה של המהר"ל, וגם הוא משתמש בה, מים זה חומר. מים זה חומר. דווקא לנו נראה מים כאילו זה דבר, זה לא. מים, בגלל שאין להם צורה, אז הם תכלית החומר. כל דבר יש לו צורה. עץ הוא צף, והוא נשרף. אבל הוא לא קשיח, הוא רך, יש לה צרקות. או הוא נשרף, אבל הוא לא יכול להיות לעוף. אם תזרוק אפס, הוא זרוק פה לרצפה. מים, אתה יכול להקפיא אותם, אתה יכול להרתיח אותם, שים אותם בכוס, הם יהיו כוס, שים אותם בקבוק, הם יהיו בקבוק, שפוך אותם לרצפה, הם יתפשטו. כאילו אין להם עמדה, אין להם צורה, אין להם אישיות. אז לכן המהר"ל אומר שהמים, תכלית החומר. משה משוי מהמים. אין לו נטיות חומריות, והנטייה הראשונה החומרית זה שאני אהיה משהו. IBM. מכירים את החברה הזאת? אני אהיה עצמי. IBM. אין את זה למשה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לכן אני בוחר בך. בוחרים במי שחושב שלא צריך לבחור בו. נכון? מה אתם אומרים? בפוליטיקה להציע דבר כזה?
לא יעבור.
לא יעזור. זה כמו החידה על הזקן הסיני שאמר לילדים שלו, יש לי שני סוסים, אני אתן לך סוס אחד, אתן לך סוס אחד, תעשו ביניכם תחרות, מי שיגיע האחרון, יקבל את הירושה. אז מה? אז שניהם יודעים, שניהם כל אחד על הסוס, אף אחד לא זז. צריך להגיע האחרון. מה הפתרון?
להחליף
ביניהם. החליפו סוסים, ואז... בסדר? אז... אז זה לגבי משה רבנו. הקדוש ברוך הוא עונה לו, אומר לו, על זה ישיבה השם יתברך על השאלה מי אנוכי, ישיב לו, כי יהיה עמך, היינו מחמת שידעתיך, כי אינך נוטה לשום דבר מצווך. אגב, זה בא לידי ביטוי גם איפה? בחטא העגל. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני לא רציתי להיות מנהיג שלהם, אתה שמת אותי כאן. אם אתה שמת אותי כאן, אז אני יש לו כל מיני דרישות. כאילו, בגלל שמשה לא היה לו שום כאילו, מוטיבציה אישית בדבר הזה, הוא יכול היה להתחשף לקדוש ברוך הוא. להגיד לו, או שאתה סולח להם, אם לא, אני מבקש לפרק, תמחק אותי מכל הספרים שלך, אני לא רוצה איתך מערכות יחסים. זהו, אני מתפטר. הגמרא אומרת, נדמה לי רב יוסף אומר, שמי שהיה אומר לי בהתחלה, תהיה ראש השיבה, הייתי אומר לו, לא רוצה. אבל אחרי שמונעתי, מי שיגיד לי, תפסיק, אין אתנו ביתה. אבל משה רבנו לכל אורך הדרך, אומר, אני, אין לי שום נגיעה, אני יכול עכשיו לעזוב. אם אתה לא סולח להם, אני עכשיו עוזב. מתפטר. נכון? ככה זה כשאדם הוא מתוך שליחות. מונע משליחות. בסדר? להבדיל, הרבה 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 להבדיל, כן? להבדיל, כמובן, אבל יש איזו נקודת דמיון. העובדה שבן גוריון כל הזמן רצה ללכת לגור בנגב, הוא ראה בזה את פסקת השליחות. והוא כל הזמן חזר. אז כשהוא חזר להיות, זה נתן לו תוקף מוסרי, כי כולם הבינו שבאמת מה שהוא רוצה לעשות, להיות חלוץ בשדה בוקר. הקראנו כאן את המכתב הזה, לא? הקראנו אותו לא מזמן. שבן גוריון עבר שם ב... מה? קנה בהם, כן. הקראנו את זה לא מזמן, לא יצחק? לא מספיק, אם אתה אומר, בוא נראה, אני חושב שאני שמרתי את זה. לא, לא שמרתי את זה. אז אני אקרא את זה מכאן. כן, הוא עובר שם, חוזר מאיזה אימון בנגב, הוא רואה שם את האנשים האלו, ואז הוא... הייתי בטוח שאני שמרתי את זה, ואני למה לא שמרתי את זה. ואז הוא כותב להם, מעולם, הוא מעיד על עצמו, לא יאומן. כן? חברים יקרים, בעיתונים קראתי בימים אלה מעלה שנה לקיום משכחם, זה אופייני מאוד שביותי איתכם לפני שבוע, לא העירותם כלל על יובל זה. ובלי קשר עם היובל, אני שולח לכם מילים מועטות אלה. במשך 47 שנות חיי בארץ, בארץ, הוא עלה בגיל 20 ומשהו, אז הוא כבר בן 67 פה, ראיתי כמה מפעלים חלוציים, ואני יודע שרק בזכותכם, ובזכות המפעלים החלוצים שקדמו לבועיל הארץ, עשינו מעט החיל אשר עשינו. ראשית, עצמאות למולדת המתחדשת. ותסליחו לי אם אומר, שלא ראיתי מימיי מפעל חלוצי כשדה בוקר. ולפני היות המדינה גם אי אפשר היה לראות דבר כזה באשר היה מן הנמנע. ואז הוא מעיד על עצמו, לא קינאתי מעולם באיש או בקיבוץ אנשים, לא ברכוש ולא בתואר ובסגולות שיש לאנשים. גם אם יש סגולות לאנשים רבים מחבריי שאני מרכין ראש בפניהם. אולם בביקורי אצלכם היה קשה לי לדכא בליבי מעין רגע של קנאה. למה לא זכיתי להשתתף במעשה מעין זה? עכשיו הוא לא כמו היום, שמישהו כותב את זה היום ושם את זה אשר בפייסבוק, שכולם יראו ומחאו לו כפיים, הוא כותב את זה לשם שדה בוקר, אחרי שהוא נפטר, פרסמו את המכתב הזה. הוא, אבל זה, שם הוא מונח, הוא אומר, אני, תן לי עכשיו, אני רוצה לחזור להיות חלוץ, לעבוד בדיר. מכיוון שבטוח אני, כי אין אתם זקוקים לשבחים ולעידודים, איני רוצה להגיד מה אני חושב על מפעלכם, כלומר עליכם, אבל לא יכולתי להימנע מלכתוב לכם מילים מעטות כאלה, היו ברוכים והצליחו, דוד בן גוריון. בסדר? אז זה ה... בוא נשלח את זה הפעם, שבפעם הבאה שאני ארצה לקרוא לכם את זה, אני לא אחפש את זה יותר מדי. אז מדהים, לא? אז זה נותן את התוקף, אני חושב, של ה... של המנהיגות. מדהים בעיניי. בדיוק השבוע ראיתי רעיון עם בן גוריון, מוקד, תוכנית מוקד 1970. מדברים איתו על חצי מהתוכנית על שלום, ערבים וזה, הוא לא, לא מתבלבל. אומר, הארץ הזאת שייכת לעם היהודי בכל העולם. ולערבים שנמצאים פה, לא, אבל להביא פה, קיצור מאוד. אז הם שואלים אותו על אמונה באלוהים. אז הוא אומר, יש לו שם משפטים, הוא אומר, האמונה שלי, אומר, אינני מאמין בשום דבר כמו שאני מאמין באלוהים. כך הוא אומר, אינני מאמין בשום דבר, אני בטוח במציאות קיומו. ואחרי זה בהמשך, המשכתי לראות את זה אחר כך, השדרן אומר לו משהו, אז הוא אומר לו, מה שעכשיו אתה אמרת, זה כפירה באלוהים. ממש. אומרים לו, אז למה אתה לא דתי? הוא אומר, דתי, כאילו, כל מיני תפיסות, אבל הוא מאמין, אמונה יוקדת. טוב, זה נתתי דוגמה מהדור שלנו לדבר הזה. טוב, מה עם השאלה השנייה? למה מוציאים אותם? אז בזה באמת הוא עונה לו. על השאלה מי אנוכי ישיב לו כי אימך. היינו מחמת שדעתיך, כי אינך נותן לו שום דבר מצדך. רק מה שאני שולח לך, כי, שם, כי שם, שם משה מורה על זה, כי מן המים ישיתיו. היינו שנפשט מכל חמדה והנאות עצמו. ולא נמצא בו שום גאות. ממה ששכינה מדברת עמו, הוא מרגיש, אחי, כתוב שאין, כמה, לא זוכר את המספר, כמה מוכה שכין יש, זוכר את המדרש רבי יוסף חיים, ג' מוכה שכין, או י' ג', ונפשו של משה שפלה מכולם. הוא מרגיש, אחי, הכי נחות. ועל שאלת וכי יוסי ששאל, אלוהים קבלת השם בהכנעת העולם הזה, ישאילו בהוציאה אחת את העם, תעבדו את האלוהים על ההר הזה, היינו שאכניס אתכם תחת עולי עול תורה, ויהיה לי עסק עמכם, בדברים החיים וקיימים לעולמי עד. זה נורא יפה הביטוי, ויהיה לי עסק עמכם. רב צדוק הכהן מלובלין אומר, שאדם צריך להאמין שיש לקדוש ברוך הוא עסק עמו, שהוא חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, ואיננו כפועל בטל, שבין לילה היה ובין לילה עבד, אלא הקדוש ברוך הוא מתעסק איתו, זהו, יהיה לי עסק עמכם, בדברים החיים לעם. זה שאמר לו, בזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך, ולא אמר לו, כי אני, כי הקף מורה אנוכי, שיהיה אנוכי השם אלוהיך, שמפגשו את הקדוש ברוך הוא על ההר הזה. טוב, יפה מאוד. הדיבור הבא. ויינחו בני ישראל מן העבודה, וטל, ויזעקו וטל שבתם אל האלוהים מן העבודה. וכאן מתחילת הישועה, כיוון שהיו זועקים מיד וטל שבתם, שהתחילה הישועה. כי עד כאן לא היה בהם שום התעוררות לזעוק ולהתפלל. מכיוון שרצה השם יתברך להושיעם, התעורר בהם זעקה, וזהו התחלת הישועה, כשאדם מתעורר לזעוק להשם. תראו, הדיבור הזה הוא מאוד מאוד חשוב, מפני שהוא עומד באיזושהי סתירה אולי, למנגנון אנושי שיש לכל אחד מאיתנו. מה הוא? יש לנו מנגנון חזק מאוד שנקרא הסתגלות. הסתגלות. יש לנו גם מנגנון חזק מאוד שנקרא אופטימיות, יהיה טוב. הבעיה ששני המנגנונים האלה הם עומדים נגד התפילה. כי התפילה רוצה ליצור שינוי במצב. אז אתה אומר, מתחיל להיות משהו לא טוב. בסדר, נגיד אדם יש לו איזה קושי רפואי. אז הוא פתאום סוחב רגל. טוב, בהתחלה זה, אחרי זה הוא יתרגל. יתרגל שהוא ככה הולך. וגם אומר, ובטח יהיה טוב, אני זה, אני אספיתו את הפה, אני אבריא. זה הולך ומדרדר, הולך ומדרדר, הוא מתרגל. הרגע הזה שאתה מבין, זהו, אני לא יכול יותר. אבא, תעזור לי, תושיע אותי, תציל אותי. בסדר? נתתי כאן דוגמה לגרור רגע זה, גם אולי דוגמה עוד מאוד עניינים, ברווקות מאוחרת או כאלה שאין להם ילדים. אז יש אופטימיות וזה, בסדר, ונהנה מהזוג צעיר, נהנה פה, ויהיה בסדר. הרגע הזה שאתה אומר, אני לא יכול לראות, שהוא זועק לקדוש ברוך הוא. זעקה מועילה. צעקה מועילה על הקדוש ברוך הוא, אפשר לזעוק. צעק ליבה בל השם. אז עם ישראל, עם ישראל זה עם אופטימי. אז אני מנסה לדמיין מה היה. בהתחלה התחילו כל מיני צרות, קצת מיסים. אז הגיע יהודי הביתה, אמר לי, טוב, יש מיסים. יהיה טוב, מה? יהיה טוב, בפסחות אנחנו יכולים גם לשלם מיסים. אז טיפה נסמצם בהוצאות, אז קצת פחות נשלם מיסים. ואז עבודת פרך. זה לא פרך, זה לא פרך, זה בסדר, אנחנו לאט לאט נסתדר, ויהיה טוב, תכף המלך הזה ימות, יבוא מלך אחר. וככה, זה הולך ומדרדר. ואם אתה לא מורד במציאות שלך, אין סיכוי שתיגאל. אין סיכוי שתיגאל. כדי להיגאל צריך מישהו יגיד, אני לא רוצה להיות פה. לא מוכן. תציל אותי, אבא. אז רק כשמתחיל לזעוק ולצעוק, להגיד, אנחנו לא יכולים לחיות כך, רק אז בא ישועתם. זה דבר חשוב מאוד. אתה רוצה שמשהו ישתנה? תחיל להתפלל עליו. לצעוק. הקדוש ברוך הוא לזעוק. לא חייב לצעוק בקול גדול, אפשר גם לצעוק בלב שבור, בזעקת הלב. התחלת הישועה, כשהאדם מתעורר לזעוק להשם, וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתו וחסדו מאיתי, היינו, כיוון שנמצא בו תפילה, מאיר השם יתברך חסדו. כלומר, מכיוון שדוד אומר, ברוך השם שנתן לי כל הזמן להתפלל על הדברים החסרים, ולא לא, לא, לא נתן לי להתרגל. בסדר? תרגלים. יש כל מיני מחאות. אתם יודעים, הרב הנזיר, הוא לא יצא מהבית שלו 19 שנה. הוא אמר, אני יצא מהבית לכותל. כל עוד הכותל לא בידינו, הוא לא יצא מהבית. 19 שנים הוא היה בבית. מעצר בית. בכך היה, מהבית לקחו אותו לכותל, פעם ראשונה. מין, זה מין זעקה. הייתכן? שאנחנו נלך, נחיה רגיל, והר הבית לא בידינו? אני לא מוכן לזה. מחאה. הוא זועק. מה הזעקה? לא יוצא מהבית. יש דבר כזה. נכון? זה צעקת הור. בדרך כלל הורים צועקים על הילדים, זה לא טוב. אבל הכוונה שהורים צועקים על הילדים, צועקים על הילדים, צועקים לקדוש ברוך הוא על הילדים. אבא, אתה... הילד הזה, תעזור לו, תושיע אותו. תפילת תורים על הילדים היא מועילה מאוד. תפילת בעל על אשתו, אשתה על בעלה. תצעק. למה אתה לא צועק? מה, לא כואב לך? אז תצעק. מספרים, בברסלבים יש להם איזה סיפור כזה, זה עשו איזה פעם, ראיתי איזה סצנה כזאת. שאחד מגיע לברסלב פעם ראשונה, מלמדים פה התבודדות. מה, אתה הולך ביער, אתה הולך ככה לבד. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואפילו אם ככה זורם לך, אפילו תצעק, ותראה, אתה תרגיש ככה. זהו, אז הם לוקחים אותו פה ליער ירושלים, וזה. הוא אומר, הנה, תלך פה, אנחנו נתפזר, כל אחד תפוס פינה. הוא הולך, מסכן, לא שם לב, נופל לבור. אז הוא מתחיל לצעוק, הצילו, הצילו, מי יכול לעזור לי? והחבר'ה שאומרים, בוא נע, פתיחת הלב, על ההתחלה, אל תפריעו, תתרחקו. יפתח לו הלב. הוא צועק. טוב, אז הוא אומר כאן, כמו שאומר דוד המלך עליו השלום, ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתו, צריך להיות תפילתו, לא? תפילתי? לא הסיר תפילתי. נכון. כן, סליחה, צודק. תפילתי וחסדו מאיתי. היינו, כיוון שנמצא בו תפילה, מאיר השם יתברך חסדו, שמקודם שרוצה השם יתברך להושיע, אין האדם רואה את החיסרון שלו, ואינו יודע כלל מה חסר לו. הוא מבסוט. טוב לו. הוא בתוך הכלוב, והוא מבסוט. אז הקדוש ברוך הוא מכניס לך איזה מין רעיון כזה, שזה לא טוב ככה, מה זה? צריך להשתנות, לא יכול להיות ככה. אבל כשהשם יתברך רוצה להושיע, מראה לו שורש חסרונו. ממילא, יראה כי כל ההסתעפות חסרונותיו, הם רק מהשורש הזה. ושולח לו כוח תפילה וצעקה להשם יתברך, הוא מתחיל להריש על זה להשם יתברך, ואז השם יתברך מאיר לו חסדו. באמת, לא זכרתי, ביקשו ממני אתמול, להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמת יהודי חשוב שנפטר השבוע שעבר. תכף אני אגיד לכם גם את השם שלו וגם כמה דברים עליו. תכף אני נמצא. פה. כן. אז מישהו הוא כתב לי כאן הרבה על אבא שלו, אבל לא כתב לי את השם שלו. טוב, נמשיך עד שאני אמצא את השם. כן, סליחה, הנה. לילו נשמת רפאל ישראל דוב בן יצחק טוב יסת. רוח השם תניחים במגן עדן, ובכל מיצר השם יוכל, זה נבחן ירצון ונאמר אמן. נפטר בלמד כסלד. אז הדיבור הזה לילו נשמתו. ויאמר, למה הראות על העם הזה? אז זה קצת... קצת... חוצפה, לכאורה עם משה, מה אתה... אז בעבר למדנו שמשה רבנו, הוא יש לו שני תפקידים, שתי שליחויות. הוא רבנו, והשליחות הזאת היא שליחות נצחית. משה רבנו. ותור רבנו, הוא רב ולמד תורה, הוא צריך לתת... אבל משה הוא גם מנהיג של הדור הספציפי הזה. והמנהיג של הדור הספציפי הזה גם מטפל בדברים שלא עברו עליה. הם באים, ויעמוד העם על משה מבוקר עד ערב, נכון? לא הגיע אלינו השוט של משה, שמה הוא ענה להם. כבשה, איזה, ככה. משה גם טיפל כאשר עיסה עומד את היונק. בתור מנהיג, בתור רב, משה רבנו הוא אבא, בתור מנהיג הוא אמא. נכון? כי תאמר אליי שאהו בחקך כאשר עיסה עומד את היונק. הוא מאוד רחמן. הוא לא יכול לראות שעם ישראל סובל. הוא לא יכול. אני לא יכול לראות, כמו אמא, אמא לא יכול לראות שעדים סובל, נכון? הילד מגיע הביתה רעב, אומר, אבא אני רעב. אתה רעב? בסדר, יש כמה לחם, תמרח לך מרגרינה ותהיה חזק. מגיע הביתה, אמא, 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 אני רעב, כבר אתה רעב, בטח, מה, אני מה להכין לך, מוציאה, הנה, אני חמם, אני אבשל לכל, אם זה סבתא עוד יותר גרוע, נכון? זה כאילו, הילד רעב, איך הוא הגיע אליי רעב? אז משה בתור מנהיג הוא אמא, כי הוא מוקף בתחילת פרשת שמות, הוא שש נשים שמקיפות אותו ומצילות את חייו, המילדות, ואז מרים, ואז בת פרעה, ואז ציפורה. אז הוא רחמן, כך אומר רבי נחמן, הוא רחמן גדול, הוא לא יכול לראות. אז כשמשה רבנו רואה שעם ישראל סובל, הוא מבין פה בראש שתהליך הגאולה וכל זה, אבל הוא אומר, אני לא יכול לראות שכואב להם, מה אני יכול לעשות? נכון? אתם יודעים, יש רופאים, אם אתה מגיע עם הילד, צריך לתפור אותו או משהו כזה, הרופא מסתכל עליך, לראות אם אתה תעזור לו או תזיק לו. כי יש כאלה הורים שברגע שהילד שלהם מתחיל לצרוח, הם בעצם מתעלפים. אז הרופא אומר לי, לפני כמה שהייתי, אתה בסדר? אתה... אמרתי לו, כן, הכל טוב, אני... לא, כי יש כאלה, אם לא, אז תצא, ואז תזר להחזיק אותה. אומר לנו הרב, למה הראות? אני לפי ראות ופלא, איך יצא משה דבר כזה נגד השם יתברך? באמת, משה רבן הלב שלום היה אוהב ישראל. וכאשר שמע מפי הגבורה, כי הצטרכו להיות עוד במצרים, עד אחר המכות שעברו על מצרים, אז שאל, הלא בידך ברגע אחד יפות את ישראל. ולמה היו במצרים י"ב חודש לראות המכות שיפחדו מפניהם? מילא, כל עוד עם ישראל צריכים להיות במצרים, אז בסדר, אז הם במצרים, אז סובלים. אבל עכשיו כבר החלטת שאתה גואל אותם, נכון? אז למה עכשיו כל הבלגן? במכה אחת תוציא אותם. תעשה רעידת אדמה אחת על מצרים, וכל מצרים תקרוס, ותוציא את עם ישראל. למה הם צריכים להיות שם? למה הם צריכים לסבול? הם מפחדים, הם מבועלים, פרעה מתעלק עליהם, מתעלל בהם. כמו שכתוב, אשר יגורת מפניהם, כי באמת יראו גם ישראל מהמכות. עם ישראל גם פחדו, פתאום חושך, פתאום זה, מפחדים שזה יגיע גם אליהם. ולכן שאל זאת מהקדוש ברוך הוא, והראה לו הקדוש ברוך הוא, כי גם בזה יש צורך לישראל. כי באמת היה להם לישראל איזו שייכות עם מצרים. כמו שכתוב, לקחת לו גוי מקרב גוי. גם בעם ישראל דבקו אי אלו קליפות מצריות. ולכן גם עם ישראל צריך לעבור טהרה. אז המצרים עוברים את הניקיון שלהם דרך המכות עצמם, ועם ישראל עובר את זה דרך זה שהוא רואה את המכות. אתה יכול לעבור את זה בעצמך, גם אם אתה רואה שעושים משהו למישהו, זה גם כן משפיע עליך. לקחת לו גוי מקרב גוי, היינו כעובר הנשמת מבטן אמו, שיש לו שייכות עם אמו, ולכן צריכו גם הם להתברר ולפחוד מהם. עם ישראל צריכים להתברר ולפחוד מהם, הכוונה מהמכות. וזה הפחד, היה מזכך את ליבם. נכון, יש גמרא כזאת, הוא מביא את הגמרא, לא נבראו רעמים, אלא כדי לפשוט את הכימות שבלב, אבל יש גם, נכון, יש כזה, הר קשה, ברזל מחתכו. ברזל קשה, אש מפעפעו. אש קשה, מים מחבים, מים קשים, אבים סובלים. אבים סובלים, רוח מפזרתן, רוח קשה. רוח קשה. משהו, לא זוכר? ואז, זה, ואז פחד מפיגו, פחד, פחד קשה, יין מפיגו. היין הוא האחרון. אבל כאילו, יש כאן איזה, זה מזה, בסוף הפחד הוא הכי, הפחד הוא, הפחד הוא בעצם אותיות דחף. הפחד זה תהליך. אדם מפחד ממשהו, הוא עובר, יש לו איזו עירה מסוימת, אז הוא מתקן את עצמו. כאן זה תיקון. אז עם ישראל מפחדים מהמכות, עוברים איזה ניקוי, משילים מעליהם לאט לאט כל מיני שכבות מצריות, במקום, כלומר, במקום לפחד, הם עוברים תהליך שבמקום לפחד מהגוי, מהמצרי, הם מתחילים לפחד מהקדוש ברוך הוא. זה הכל, זה התהליך. איפה מונח הפחד שלך? אדם יש לו עירה בכל מקרה, יש קובץ עירה שיורד לעולם, השאלה אם זה עירה נפולה מדברים זה, או שזה מהפחד מהשם יתברך. יש כאלה שלהם פחד, אני רואה את זה קצת עכשיו, זה אנשים מבוגרים וזה, יש להם פחד מהמצב הרפואי שלהם, אז הם עושים כל הבדיקות שבעולם. אולי זה, אולי זה, אולי זה, איפה זה יתפוס אותי? אני אקח גם את הבדיקה הזו, זאת הבדיקה הזו. עושים מה שצריך, על פי סדר טוב, מה שהרופא אומר תעשה, אבל קדוש ברוך הוא יסמוך עליו, הכל טוב. זה החיים של אצל השם יתברך. אז הוא אומר, כמו שמצינו בגמרא, לא נבראו רעים כדי לפשוט עקמומיות שבלב, הרעמים. מחר יהיה כאן רעמים בירושלים. נועדים כדי שקצת נפחד מהקדוש ברוך הוא. וזה ביאור הפסוק בשיר של פגעים, רק בעיניך תביט. משולומת רשעים תראה. שאלו פעם את הרב עובדיה אם מותר למלות לוטו. טוטו אסור, זה חילול שבת. אבל גם לוטו הרב עובדיה אוסר, בגלל שזה אסמכתה וכל זה. אבל אז הוא אמר, גם לא יעזור. ייפול מצידך אלף, ורבבה במיניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. פעם ואחד, כן? רק בעיניך תביט. היינו שאתה מוצרח לראות שעל ידי זה הפחד יתברר רק מיעוט לבך לטוב. מה זה לטוב? שנפחד רק מה שם יתברך, לא נפחד מאף אחד אחר. שנזכה לזה רבותיי, שבת שלום ומבורך.